lawyer, right? And my client is the United States of America, the people of the United States. The antitrust bar is not our client. And we cannot make decisions in the best interest of the antitrust bar.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת בסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע גיא רולניק והפתעה, ענת לא נמצאת כאן היום, מיד נשמע מי מחליף אותה. שמענו בפתיח את ג'ונתן קנטר, ראש חטיבת ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים האמריקאי. אז ענת באילת ואני הפעם שיקגו, כן, שיקגו, ותכף נראה מדוע, ויש לנו אורח מיוחד באולפן היום שיגיש איתי את הפודקאסט. קוראי דה מרקר הוותיקים זוכרים אותו, כתבנו לענייני כלכלה פוליטית בינלאומית, תחקירים, והוא בעיקר מחאה חברתית בארץ ובעולם. זהו כמובן אשר שכטר. אשר, מה שלומך? מיד תספר לנו מדוע אתה כאן בשיקגו, אבל לפני כן אתה חייב לנו דין וחשבון. לאן נעלמת? אני מבין שאתה גר בוושינגטון DC.
אכן, אני לא בטוח שנעלמתי, אבל אכן עבר קצת זמן מאז ששוחחתי בעברית. לפני 8 שנים עברתי לארצות הברית, בהתחלה לניו יורק, לפני 1.5 שנים לדי-סי, כמו בארץ, גם כאן אני מבלה את רוב זמני בכתיבה למונופולים וכלכלה פוליטית ומחאות וכל הדברים הכיפים האלה. ב6 השנים האחרונות אני חלק ממרכז סטיגלר באוניברסיטת שיקגו, שזה מכון מחקר. ושם אני גם כותב ועורך מגזין דיגיטלי שעוסק בדיוק באותם נושאים שהעסיקו אותי בארץ, מונופולים וריכוזיות ומחאות. רק שהפעם זה בהקשר אקדמי ואמריקאי נורא.
אוקיי, אשר, ומה אתה עושה בשיקגו השבוע?
אז השבוע ערכנו את כנס ההגבלים העסקיים השנתי שלנו. זאת השנה החמישית שהכנס הזה רץ, התחלנו אותו ב-2017, מתוך כוונה לעורר דיון בארצות הברית בנושא הריכוזיות והתחזקות המונופולים. שזה דיון שבאותה תקופה פשוט לא היה נוכח בשיח בארצות הברית. למעשה הכנס הזה נחשב בעיני רבים לאחד מהגורמים העיקריים שעוררו ודחפו את השיח הזה, את השיח על בעיית הריכוזיות של הכלכלה האמריקאית, על הכוח הכלכלי והפוליטי של המונופולים כאן לקדמת השיח הפוליטי והחברתי.
אשר, אתה מכסה די אקטיבית כעיתונאי את נושא הגבלים העסקיים, ריכוזיות ותחרות בארצות הברית כבר 5 שנים. אולי תוכל לספר למאזינים מדוע זה לדעתך כל כך חשוב, והאם זה גם רלוונטי לישראל?
לא רק שזה רלוונטי לישראל, ישראל למעשה הייתה אחת מההשראות להתעוררות של השיח הזה בארצות הברית, ואני אסביר. עד לפני כמה שנים אנשי התנועה נגד המונופולים בארצות הברית היו פרינג' שבפרינג'. הם לא באמת נספרו על ידי מקבלי ההחלטות בוושינגטון. אנטי-טראסט, השם האמריקאי למדיניות הגבלים עסקיים, היה נושא נורא נישתי, שפרנס שורה ארוכה של עורכי דין וכלכלנים בכירים ועשירים, ומעט מאוד אנשים התעניינו בזה חוץ מזה. זה נורא מצחיק, אבל כל אדם שחי בארצות הברית הרי חווה על בשרו באופן יומיומי את הבעיה הזאת של היעדר התחרות. מחירי הסלולר פה, הם מזכירים את מחירי הסלולר בארץ לפני הרפורמה, הם לא גבוהים יותר, יש פה 4 חברות כבלים וספקיות אינטרנט שחילקו את המדינה לטריטוריות, וגובות מחירים עצומים בלי שהצרכנים יוכלו ללכת לחברה מתחרה, כי אין. יש פה 4 חברות גדולות ששולטות בטיסות הפנים, וכל מי שלקח טיסת פנים באמריקה יודע איזו חוויה זאת. וזה עוד לפני שדיברנו על הפלטפורמות הדיגיטליות, על גוגל ועל פייסבוק ועל אמזון ועל אפל, שכל אחת משתלטת על מספר שוקי מפתח וערוצי תקשורת מרכזיים, ואפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. קשה נורא למצוא סקטורים בכלכלה האמריקאית הם שלא סובלים מבעיית ריכוזיות. והתוצאה היא עלייה קיצונית בכוח הפוליטי של התאגידים, אי שוויון קיצוני, השכר בקושי עלה במשך 10 שנים, וייתכן שהחברה האמריקאית מעולם לא הייתה שסורה יותר. ודאי לא ב100 השנים האחרונות. לא חושב שזה נורא שנוי במחלוקת לומר שמשהו רע עובר על ארצות הברית, רמות הכעס והייאוש עצומות, ובמוקד של הרבה מהבעיות האלה, כששואלים אנשים מה באמת מפריע להם, בין אם זה מחירים גבוהים, או ירידה ברמת החיים, או מערכת הבריאות הקטסטרופלית, או ההרגשה הזאת שהמשחק מכור והחברות הגדולות שולטות בוושינגטון, במרכז התופעות האלה אפשר למצוא את בעיית המונופוליה. אבל בכל זאת, הנושא הזה פשוט לא עניין את מקבלי ההחלטות בוושינגטון בכלל. ומה שקרה זה שבישראל, הודות למחאה החברתית וההתעוררות של העניין בריכוזיות, הצליחה להוביל לרפורמות ולהקפיץ את נושא הריכוזיות לראש סדר היום. ואנשי תנועת האנטי-מונופולים בארצות הברית, שעבדו על הנושא הזה במשך 4 שנים, שמעו ולמדו על התנועה בישראל ועל ההצלחה שלה, כי התנועה בישראל הצליחה לעשות משהו שהם ניסו לעשות בארצות הברית ללא הצלחה 4 שנים. ולמדו את מה עשינו פה, ובמקביל, במרכז סטיגלר בשיקגו, גם אנחנו התחלנו לחקור את הנושא ולנסות לעורר בו דיון, בקרב אותם כלכלנים ורגולטורים שבמשך שנים ניסו להימנע מדיון בבעיות האלה.
אוקיי, אז אתה ואני ראיינו השבוע את ג'ונתן קנטר ואת לינה קאן, את הרגולטורים הכי חשובים בארצות הברית בנושא תחרות והגבלים עסקיים. בוא תספר לנו על השניים האלה.
אוקיי, אז ג'ונתן קנטר ולינה קאן עומדים כאן בראש שתי סוכניות ההגבלים העסקיים העיקריות של הממשלה הפדרלית בארצות הברית. קנטר הוא עורך דין שמתמחה בהגבלים עסקיים, וכרגע עומד בראש חטיבת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקאי, ולינה קאן עומדת בראש נציבות הסחר הפדרלית. עכשיו, לינה קאן היא פנומן. היא בת 32, היא האדם הצעיר ביותר שמונה לתפקיד הזה, אחרי עלייה מטאורית שמסגרתה התקדמה בתוך 5 שנים, מסטודנטית למשפטים, לפרופסורית בקולומביה ולראשות נציבות הסחר הפדרלי. לינה היא אחד מהפעילים המרכזיים והבולטים של תנועת האנטי-מונופולים שדיברתי עליה קודם. התנועה הזאת מכנה את עצמה ומכונה The New Brandeis Movement, New Brandeis על שם לואיס ברנדייס, שופט בית המשפט העליון האגדי, שבארצנו ידוע יותר בתור ציוני נלהב, אבל בארצות הברית הוא מוכר יותר בתור אחד מהלוחמים הגדולים ביותר במונופולים בהיסטוריה האמריקאית, אם לא הגדול שבהם. וב-2017 לינה קאן פרסמה מאמר אקדמי בשם פרדוקס האנטיטרסט של אמזון. והכותרת התייחסה לספר של משפטן בשם רוברט בורק, The Antitrust Paradox, שפורסם ב-1978, והפך למעשה לטקסט המשפיע ביותר על מדיניות הגבלים העסקיים של ארצות הברית ב-40-50 השנים האחרונות. ובמאמר שלה קאן למעשה הראתה עד כמה בעצם חלולה וחסרת ערך הדוקטרינה הזאת שהוביל בורק, כשהיא משתמשת בכוח העצום ובהתפשטות המהירה של אמזון על פני שווקים וטריטוריות כדוגמה. וזה היה מאמר נורא פנומנלי ונורא מבריק, שעשה משהו שלמעשה, אני די בטוח שאף מאמר בהיסטוריה של ה-Yale Law Journal, כן, שזה בדרך כלל ג'ורנל אקדמי יבשושי ורגיל, לא עשה. כן, המאמר הזה הפך לוויראלי, והוא רד מאות אלפי פעמים מאז. קנטר עצמו שימש במשך הרבה מאוד שנים כעורך דין שמתמחה בתחום המונופולים והתחרות, והתבלט במיוחד בשנים האחרונות כמבקר חריף של דוקטרינת ההגבלים העסקיים ששלטה בארצות הברית. מה שחשוב בנוגע גם לכאן וגם לקנטר הוא ששניהם במונחי הגבלים עסקיים מסמלים שינוי מוחלט בדגישים ובתחומי העניין מקודמיהם בתפקיד. ושניהם נכנסו לתפקיד מתוך כוונה להוביל לרפורמות משמעותיות ולחזק את האכיפת החוק הקיים.
אוקיי, מיד מתחילים אחרי פרסומת אחת.
בפורטוגל, אם תשלחו מייל לעובד אחרי 18:00, תשלמו קנס. ובלא מעט ארגונים בעולם, יש Chief Happiness Officer. למה זה קורה עכשיו? ואיפה נמצאת ישראל על הסקאלה? בפרק חדש בסדרת הפודקאסטים החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, דיברנו עם פרופסור טל שביט ועם היועץ הארגוני אורן אפל על כלכלת עושר. עושר באלף. למעסיקים, לסחירים ובעצם לכולנו, כדאי מאוד להקשיב לזה. אז חפשו אותנו, החדשנים, בכל אפליקציות הפודקאסטים.
לפני שניגש לרעיון עם קנטר, גילוי נאות, את הכנס של ההגבלים עסקיים השנתי של אוניברסיטת שיקגו ושל מרכז סטיגלר בבית הספר למנהל עסקים בוס. אני מארגן עם אחרים ב5 שנים האחרונות. לפני שנשמע את הרעיון עם קנטר, בוא נשמע כיצד הוא בחר לפני כמה שבועות לפתוח את דבריו שלו בכנס של ה-ABA, לשכת עורכי הדין האמריקאית, בוושינגטון.
We're not afraid to take on the big cases, and we're not afraid to take on big companies. Period, full stop. Second is, we're not afraid to litigate. We have more cases in litigation than in recent memory at the Department of Justice. On the civil side, we have 6 ongoing civil litigations against Google, American Airlines, Penguin Random House, US Sugar, United Health, and Versatech. That's just on the civil side. We have over 20 cases in active litigation on the criminal side. And let me just say, on all fronts, we are just getting started.
עכשיו בוא נשמע את הרעיון עם קנטר. Assistant Attorney General Jonathan Kanter, thank you very much for joining us today for this podcast. In your opening remarks today, you started out by saying that we are on the cusp of a new era in antitrust. What is this era we are now leaving behind us, and when did it start?
So I think, roughly, the new era coincides with the 1980s, when I think there was an effort to infuse new ideas to shift the law into a new direction.
באופן כזה, מה שקנטר אומר פה בעצם, זה שהעידן הזה שאנחנו עוזבים מאחורינו, התחיל בשנות ה-80, כשהייתה תנועה אינטלקטואלית שעשתה מאמצים בעצם לקחת את חוקי הגבלים העסקיים בארצות הברית ולעשות שיפט, לעשות מעבר לכיוון אחר. והכיוון הזה היה נורא ידידותי לעסקים גדולים ולמיזוגים ולרכישות ולריכוזיות.
AG Cantor, you've been practicing antitrust and competition law for close to 30 years. Do you feel that growing concentration and weak antitrust enforcements are responsible for a large part of our economic and social problems and challenges? And can we also say that this weakening of antitrust enforcement has translated to a weakening of the democratic processes and democratic institutions?
I'll leave some of that to others. What I will say is that I do believe that a competitive economy is an economy that works for more people, and that more competition yields a wide range of benefits for everyday Americans, including workers, including consumers, including entrepreneurs, including all citizens. And so fighting for more competition is fighting for a better way of life.
כן, אז בעצם מה שקנטר אומר פה זה שכלכלה תחרותית היא כלכלה שעובדת עבור כולם. היא מועילה לחיים של כולם, לא רק לצרכנים. כאמור, הגישה השלטת, הפרדיגמה השלטת בשיטת ההגבלים העסקיים האמריקאית ב-40 שנים האחרונות, דאגה רק לפן אחד של החיים האנושיים, הצרכנים. קנטר אומר, אנחנו לא רק צרכנים, אנחנו גם עובדים, אנחנו גם יזמים, אנחנו גם ספקים. ולמעשה, אנטי-טרסט לא נוגע רק להורדת מחירי הצרכן, אלא למאבק למען חברה טובה יותר, גם למען הדמוקרטיה. ובמיוחד למה שמכונה באנגלית ה-marketplace of ideas, שוק הרעיונות, ריבוי דעות, חילופי המידע שכל כך חיוניים לשיח הדמוקרטי. הוא מציין פה את ראש נציבות ה-FTC, ראש נציבות הסחר הפדרלי לשעבר, רוברט פיטובסקי, אחד מקודמיה שלי נקן בתפקיד, שצפה למעשה בסוף שנות ה-70, שזאת תהיה התוצאה של השינויים שהובילה התנועה האינטלקטואלית הזאת, אנחנו נאבד, נשלם מחיר בחופש הדמוקרטי שלנו.
Mr. Cantor, in your address before the American Bar Association earlier this month, you chose to make some interesting and, may I say, bold opening remarks. So to give our listeners some context, you're sitting in a room full of corporate lawyers, and you start your remarks by saying, I have a message for you. Number one, we have no fear. Number two, we have no fear of specifically big companies. Number three, we are going after individuals, executives. And number four, we're going to go with criminal investigations. And I was listening to your talk and I asked myself, when was the last time I heard a regulator in the US or in the West choosing this kind of language? Some of those people were that in the room where your past colleagues just 5 months ago. Was this very intentional, this language?
Well, my words are always intentional, and I was aware of my audience at the time, but I think it's important to be transparent. It's important to be direct. You know, we have a client. I'm a lawyer, right? And my client is the United States of America, the people of the United States. The antitrust bar is not our client, and we cannot make decisions in the best interest of the antitrust bar.
קצת הסבר למאזינים הישראלים. ה-ABA למעשה התאחדות עורכי הדין האמריקאית. מדובר בארגון שמרכז בתוכו את עורכי הדין הכי חזקים ועשירים בארצות הברית, והכנס המדובר הוא הכנס השנתי הגדול שלהם. קנטר למעשה אומנם היה לא בחדר, ואולי זה קצת עזר לישירות שלו פה, אבל בעצם אמר לאנשים שהיו הקולגות שלו עד לפני כמה חודשים, לעורכי הדין הכי חזקים ומקושרים בחברה האמריקאית, אנחנו לא מפחדים מכם, ולמעשה אני, הלקוח שלי, הוא הציבור האמריקאי, הוא ארצות הברית, לא אתם. אתם, עורכי הדין שמגינים על החברות הגדולות, אתם לא הלקוחות שלי, אני לא הולך לקבל החלטות בגלל שזה מועיל לכם. אני מקבל החלטות שיועילו לאזרחי ארצות הברית. ולמעשה, מדובר בשינוי נורא גדול בסדר העדיפויות של ההגבלים העסקיים באמריקה, ובהחלט מדובר בשינוי דרך, וכך זה גם יתקבל בקרב הקהל.
At your Stigler Center conference this week, at the speech there, you said, and I quote, we are, that means the antitrust division at the DOJ, We are not part of the chicken shit club. Can you please explain what does it means that such a senior official in the Department of Justice says that he's not part of the chicken shit club?
At the time, it was a new U.S. attorney who actually was Jim Comey, all people. And he walked in to a group of some of the most well-educated, you know, prosecutors in the Department of Justice, finest schools, sterling backgrounds, you know, very proud. And he asked them, you know, how many of you have never lost a case? Many of them raised their hand proudly, confident in the fact that they had never lost a case. And then, much to their surprise, he looked at them and said, you are all members of the chicken shit club. And the point he's making is that if you're not losing from time to time, it means you're not trying hard enough. And if you're only bringing the safe cases where you're guaranteed victory, it means that you're not enforcing the law to the fullest extent. And that you have to...
למי שלא מכיר, מומלץ ביותר לקרוא את Chicken Shit Club, את הספר של ג'סי אייזנגר. אני מניח שבעברית אפשר לתרגם את זה בתור מועדון הפחדנים, למרות שאני מרגיש שזה לא מעביר את הבוז. שמגולם במונח הזה באנגלית, והוא מדבר למעשה על אנקדוטה שהיא נורא חושפת המון, למעשה מגלנו המון על מה שקרה בארצות הברית. ג'יימס קומי נכנס למחוז הדרומי בניו יורק בתור התובע החדש, הוא נכנס לחדר שבו יושבים כמה טובלים הכי משכילים, הכי חכמים, כולם בוגרי הרווארד ופרינסטון וייל, אוניברסיטות הכי טובות בארצות הברית, והם נורא מוכשרים והם כולם חכמים והם נורא גאים בעצמם בעבודה שלהם, והוא שאל אותם כמה מכם אף פעם לא הפסידו בקייס, וכמובן כולם מרימים את היד כדי להראות שהם תותחים, והוא אומר, אתם פחדנים. בגלל שאם אתם באמת הייתם אמיצים, הייתם גם נכשלים מדי פעם, אתה לוקח סיכונים, אתה גם מפסיד מדי פעם, אם לא הפסדתם, זה אומר ששיחקתם על בטוח. וקנטר למעשה אומר, אנחנו לא פחדנים, אנחנו ניקח את המקרים הקשים, אנחנו ניקח את התיקים הקשים, את החקירות הקשות והמסובכות, ואנחנו אולי נפסיד, אולי נפסיד פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, אבל אנחנו גם ננצח, ובכל מקרה מה שחשוב זה שאנחנו הולכים על התיקים החשובים. אנחנו לא פחדנים, אנחנו לא בצ'יקן שיט קלאב.
So you talked a lot in the last couple of weeks, both in the ABA address and today, about broadening the language, about making antitrust more inclusive. Why do you think that it's so important to rejuvenate an American antitrust, not only with the elites, with the experts, but also with the public at large?
Because we lose touch with the people we're trying to protect, right? How can we say we're trying to protect the public? How can we say we're trying to protect farmers if we're not talking to farmers? How do we say...
פה למשל, יש... זה נקודה שקנטר חוזר עליה שוב ושוב בנאומים שלו, הוא חזר על זה גם ברעיון איתנו, וגם בוועידה של מרכז טיגלר, וגם ב... הופעה שלו מול התאחדות עורכי הדין, זה משהו שהוא חוזר עליו ושהוא עדיפות גם עבורו וגם עבור לינה קאן, אגב. והקונטקסט שצריך להבין פה זה שמדיניות ההגבלים בארצות הברית ב-40 השנים האחרונות הייתה בעצם נחלתם של מעטים, של כלכלנים, של משפטנים, שדיברו בג'רגון נורא אקדמי ונורא טכני, ולציבור לא יכל להבין את החוק, הכל היה מפלי עם כל מיני מודלים מתמטיים ומשוואות, ולא היה שום יכולת לציבור להבין מה נעשה, מה לשון החוק, איך הוא נאכף ומדוע. פשוט תסמכו עליי. וקנטר וקאן בעצם נכנסים ואומרים, לא, אנחנו הולכים לדבר עם האנשים הפשוטים, אנחנו הולכים לדבר עם החקלאים כשאנחנו בודקים את מגזר החקלאות, אנחנו הולכים לדבר עם עסקים קטנים אם אנחנו בודקים איך עסקים קטנים מושפעים למשל על ידי האמזון. אם אנחנו מדברים על מערכת הבריאות, אנחנו מדברים עם אחיות ואנחנו מדברים עם טכנאים, אנחנו לא נדבר רק עם כלכלנים באוניברסיטת ייל שמתמחים בשוק הבריאות, ואולי גם מייעצים לחברות פארמה מדי פעם או לחברות ביטוח. אנחנו הולכים לדבר עם האיש הקטן שבעצם נדרס על ידי המונופולים, שמושפע על ידי המונופולים כל יום, ואנחנו הולכים לשאול אותו, מה אתה חווה, מה הניסיון שלך? וזה שינוי נורא רדיקלי.
אוקיי, אז למחרת השיחה עם ג'ונתן קנטר, אני ראיינתי כאן על הבמה, במרכז סטיגלר בשיקגו, את לינה קאן. מה קרה בבוקר שהיא ממש כמה שעות לפני שהיא... מגיעה לכנס בשיקגו.
כן, אז למעשה כמה שעות לפני שהיא ראיינת אותה, אני חושב שבזמן שהיא עוד הייתה באוויר, אז היא לא ראתה את זה לדעתי, אתה נתת לה את הבשורה על הבמה, שבלומברג פרסמו מאמר שכותרתו, שוטרי ההגבלים העסקיים של ביידן, מפחידים את שוק המזוגים והרכישות עם הרטוריקה המבילה שלהם, terrifying rhetoric. terrifying. וקנטר וקאן מובילים יחד בימים אלה מהלך היסטורי, שבמסגרתו הם בעצם משנים את הכללים שלפיהם רשויות ההגבלים העסקיים בארצות הברית מאשרות עם מיזוגים ורכישות. וזה כמובן הכניס ללחץ את עורכי הדין ואת הכלכלנים שמקבלים עמלות נכבדות מייעוץ לחברות שעושות את המיזוגים והרכישות האלה. אז כמו שאמר חבר ותיק ואיש יקר, הם מפחדים.
עוד שאלה לי אליך בהקשר הזה, אשר, מתי בפעם האחרונה לדעתך היה רגולטור כל כך שנו בארצות הברית על הצמרת של עולם העסקים כמו לינה קאן?
ייתכן שאף פעם, אבל לדעתי הפעם האחרונה שבה רגולטור הרגיז כל כך את התאגידים, את העולם התאגידי בארצות הברית, היה כנראה כשרוברט ג'קסון, שהיה ראש חטיבת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים תחת פרנקלין רוזוולט, הוביל בתחילת שנות ה-40 של המאה ה-20 סדרה של תיקים חשובים ומשפיעים נגד חברות כמו אלקואה, שהמריצו ושינו את אכיפת ההגבלים העסקיים בארצות הברית, והתוו את הקו במשך עשרות שנים.
אוקיי, בוא נשמע כמה שאלות ששאלתי את לינה וכמה תשובות.
If people would have told me in March 2017, what are the chances that in 2022 we'll be hosting here Lina Khan as the chairwoman of the FTC, my answer would probably the chances are near zero. So to kick off, Lina, can you explain to us what happened in the last 5 years? How did we get this takeover of the Khan, Kantor and Wu partnership over Washington?
Well, first of all, to say it's so great to be back here and such an honor to be here with you. And I don't think you would have been alone in making that wager. Look, I think it's a remarkable moment, and the speed and magnitude of the change that we've seen over the last few years is something that I expect historians to be studying for many, many years to come. There are a whole set of factors that I think contributed, but at the end of the day, I think the change is being driven by a deep recognition that something has been awry in how we've been doing antitrust, and that how we've been doing antitrust has resulted in, say, you know, a farmer being dependent on a single meat packer and the whims of that meat packer for their livelihood, or a parent having to ration their child's insulin, that those types of problems in our economy are connected to the decisions that are being made at the FTC and the DOJ. And I think that basic connection of the dots is something that I think we've seen become much more vivid for people. I think, you know, I'd be remiss if I didn't acknowledge the important role of many people in this room in drawing those connections and showcasing the deep problems in our economy and connecting them to how we've been doing antitrust. And I think this conference in particular played an incredibly important role, including back in 2017, because I think at that point, the Stigler Conference did a couple of things, right? One was it said, let's ask the question and let's look at the evidence. And when we say let's look at the evidence, let's, you know, broaden our aperture and say move beyond just IO and look at a broader variety of methods, a broader variety of disciplines. I think there were a set of, you know, policy changes and policy choices that were made that led to significant retrenchment in how we do antitrust, and that's contributed to a whole set of harms. I think, you know, on the ground floor, you see a whole set of realities at the institution in terms of the severe mismatch between the job that Congress has given to the agency and the set of resources that it has available. By some metrics, you know, the staffing at the agency is lower now today than it was back in 1980s. I think for a place like the FTC, there's also a way in which the ghost of the 70s can loom large in the building. There's a very standard account that's often given of what happened in the 70s and what to learn from it. And it goes something like, you know, here you had this agency, it acted boldly, it tried to do a lot, and that triggered enormous political backlash in ways that led to efforts to defund the agency, and that's a cautionary tale for us where we really need to be, you know, focused, under the radar, doing our job, but not rocking the boat too much.
So you and your friends in this movement can definitely declare a victory in changing public and political sentiment towards concentration and monopolies. But it's still not clear if you have the ability to apply those ideas. So how do you think about defining a victory or victories at this particular moment in time?
Yeah, I think this is an incredibly important question and one that I think a lot about. I mean, I think at the end of the day, the task for the antitrust agencies is to make sure that the people know that we're here to fight for them, that we're here to enforce the law. And you know, perceptions that people might have had that the agencies are not fully in their court, not fully fighting for them, not actually taking on the fights that matter, I think that's something that needs to change.
So beyond the fines that many people see as just, and many companies probably see as just cost of doing business, even if it's a $5 billion fine, we see the stock of Facebook goes up. Do you envision more remedies that have been in the FTC and the DOJ's arsenal, but were rarely used? You said that Martin Shkreli was banned for life from pharmaceutical. Do you think that on top of structural remedies or governance remedies, at some point you will see agencies, let's say, banning Mark Zuckerberg from going on social networks or, you know, limiting his screen time?
Yeah, I mean, look, I think the industry ban we were able to secure in the Shkreli case is enormously important and somewhat precedent-setting in the antitrust context. I think, you know, the way I think about remedies and the traditional way to think about remedies is there are at least three goals, right? The immediate goal is to stop the illegal conduct.
Okay, so ahead of this conversation, I've been talking to some people in D.C., and we talked a lot about power imbalances this morning here, usually between companies and consumers and other stakeholders, but I want to talk about the power imbalances in regulations. So someone in DC told me this week that the battle between regulators, okay, and this is you, and big tech, and this is now what, it's not only big tech, but big tech are the largest companies. In that battle, you are Ukraine. Okay, so you may have popular support, but Russia is much more powerful. Do you feel that this is a way to describe the power imbalances between regulatory agencies and big private sector?
Look, I think there's no doubt that we have enormous political support and public support. And I think there's a real sense that the cause that the agencies are taking up is righteous and it's important. And it's in many ways, you know, critical to the functioning of the fair functioning of our economy, but also ultimately of our democracy. There's no doubt that there are severe, you know, resource asymmetries between the enforcers and these powerful companies and the very well-heeled lawyers that they're able to hire.
When I follow your activity in the last 6 or 9 months, I think I see that your views on antitrust might be also reflected in the consumer protection role. The agency is suspicious of this model that consumers have really have free choice, even if we it looks like as if we have competition, and perhaps you and your team see that in many industries competition is maybe a mirage because of asymmetry of power, information, sunk costs, switching costs, or sometimes even, to quote one of the Nobel laureates, where what we see is a competition in who is better in deceiving or addicting a consumer. So we're not really talking about choice. It looks as if there is choice, but it's more of a coercion.
Yeah, that's exactly right. I mean, I think the way in which our consumer protection laws are structured, they basically give the FTC authority to police unfair or deceptive acts or practices. And what that means in practice is that the law really thinks that the, you know, ideal state of the world is that you have well-informed consumers that are acting rationally and that are making free choices in a marketplace, and really police for instances in which that ideal version of the world is not happening.
One of the issues that was discussed here again was the question of bigness per se. And I think it was Fiona Scott Morton who said maybe, okay, if we think we have a problem with that, so maybe we should have laws in the book that, you know, limit once you get to $1 trillion a market cap, we break you up. So how does the FTC, given the current laws, we don't have new loans, view bigness per se? For instance, a very large conglomerate goes out to buy a large operating company, and on the face of it, there is no horizontal or vertical issues here. But yet we see $1 trillion, $2 trillion, $3 trillion company gobbling up more and more companies in other industries. How do you view that?
I mean, I think on the first question, there's no doubt that indicators of, you know, concentration, consolidation, size, those can be, you know, oftentimes proxies for market power, and where market power exists is where market power can be exploited and used in unlawful ways. So I think, you know, focusing on the areas where we see some of the most significant incumbents, where instances in which they've been able to maintain dominant positions over a long period of time, I think that can often be a fruitful area to focus.
This morning, I saw an economic analysis that about this inflationary waves, and according to that analysis, corporate profits increased in this wave much more than in previous waves of inflation. Is this something that you are looking into?
Certainly, I think we as an agency have a responsibility to understand, you know, what might be the role of market power or anti-competitive conduct in the current inflationary environment that we're seeing. You know, CEOs have been boasting on earnings calls that the inflationary environment gives them power, gives them cover to be exploiting market power, to be increasing prices.
Chairwoman Khan, thank you very much.
Thanks.
אוקיי, עד כאן לינה. אשר, אולי תספר לנו עוד על הכותרות מהכנס הזה, ומדוע רבים חושבים שהוא אחד הכנסים המשמעותיים ביותר בתחום ההגבלים העסקיים. שמענו גם את לינה וגם את ג'ונתן מדברים מדוע הכנס הזה התחיל לעשות זוזה בדרך שבה רואים את ההגבלים העסקיים בארצות הברית.
תשמע, הכותרת הגדולה של הכנס הזה בעצם, היא שב-40 השנים האחרונות, כאמור, ההגבלים העסקיים בארצות הברית נשלטו על ידי דוקטרינה, שעיקרה היה שהדבר היחיד שצריך לעניין רשויות הגבלים עסקיים בארצות הברית הוא מחירים נמוכים לצרכן ותו לא. לזה קראו ה-Consumer Welfare Standard. והשיטה הזאת הייתה מבוססת על קריאה בעייתית, שלא לומר לא לגמרי מדויקת, של לשון החוק ושל ההיסטוריה האמריקאית, אבל היא עדיין הפכה לפרדיגמה השלטת. והדבר העיקרי שעלה מהכנס הוא זה שהשיטה הזאת למעשה מתה. לא היה אדם אחד מהנוכחים, וכולם כלכלנים בכירים ומשפטנים בכירים, מימין ומשמאל, לא היה איש אחד שהיה מוכן להגן עליה, לא היה איש אחד שמוכן לעמוד ולומר, זאת פרדיגמה טובה, היא צריכה להישאר. אז מדובר במהפכה, לא פחות. בכנס הראשון שלנו, ב-2017, השופט ריצ'רד פוזנר, אחד מההוגים המשפטיים הכי משפיעים על מדיניות ההגבלים העסקיים בארצות הברית בחצי המאה האחרונה, ואחד מהמדווים העיקריים של הפרדיגמה הזאת, של השיטה הזאת, אמר בבוז, "Anti-trust? למה? זה מת כבר, לא?" אז כמו שאמר הכלכלן לואיג'י זינגלס, שמנהל את מרכז טינגלר, "Anti-trust חי. ה-Consumer Welfare Standard. הוא מת."
אשר, מה הלאה? מי יהיה לפי דעתך יותר אגרסיבי בעתיד? הרגולטורים באירופה או הרגולטורים בארצות הברית?
אז זאת שאלה מורכבת. אני חושב באמת לפני כמה שנים היה אפשר לומר שהאירופים מובילים. הנציבות האירופית פתחה והובילה שורה של חקירות חשובות ופורצות דרך נגד ענקיות הטכנולוגיה והטילה כנסות גדולים על גוגל. אבל מאז עם ההשבעה של ביידן והמינויים של קאן ושל קאנטר, ארצות הברית שינתה כיוון. והאירופים עוסקים בשורה של רפורמות ורגולציות חשובות, אבל גם נורא טכניות ונורא מורכבות. וגם הכנסות, הפתרונות שהם הציעו, למשל הכנסות על גוגל, כשלו. הרי בשביל חברה כמו גוגל, מה זה כנס של 2 מיליארד דולר? היא מרוויחה את זה בחצי שבוע. The cost of doing business קוראים לזה. שום דבר לא השתנה הרי בהתנהלות של גוגל. אז האם זה עבד? אז בארצות הברית, רשויות ההגבלים העסקיים מסמנות כרגע, תחת ההנהגה של קאן ושל קאנטר, כיוון חדש ורדיקלי, שכולל גם קריאה לפירוק של חברות כמו פייסבוק וגוגל, וכרגע המקרים האלה, התיקים האלה נדונים בבתי המשפט, התביעות האלה, ובנוסף לזה גם סימן שהם מוכנים גם ללכת על, כאמור, תביעות פליליות, על אישומים פליליים כנגד אנשים שאחראים להתנהגות אנטי-תחרותית. אז הייתי אומר שכרגע אולי האירופים יותר מתקדמים, אבל בעוד שנה או שנתיים, ההפך יהיה נכון.
טוב, לא נסיים את הפודקאסט הזה לפני קצת רכילות ומשעשעת, אז שלשום בערב אתה ואני יצאנו לשתות בירה עם, לא יאומן, עם קן בק. זה היה אירוע די משונה. מתי בפעם האחרונה אתה אשר בילית ערב בבר עם פוליטיקאי ימני אוהד דונלד טראמפ?
כל שבוע, אני חביב גדול, חובב גדול של ה... כידוע. לא חושב שהיה לי את הענוג.
אז מה יש בחוקים שקן בק ושותפו הדמוקרטי דיוויד סיסליני יביאו באוגוסט לקונגרס האמריקאי?
אז קן בק הוא חבר קונגרס רפובליקני מקולורדו, שהחליט, הוא תובע לשעבר, והוא החליט שהוא נגד מונופולים. הוא לא אוהב מונופולים, במיוחד בחברות הטכנולוגיה, והוא מוביל בשנים האחרונות יחד עם חבר קונגרס דמוקרטי בשם דיוויד סיסליני, שניהם ביחד הם מה שנקרא ranking members, החברים הבכירים הדמוקרטיים הרפובליקנים, בוועדה של בית הנבחרים האמריקאים להגבלים עסקיים, והם החליטו שהם מגישים שורה של הצעות חוק היסטוריות, שהולכות לשנות לחלוטין, או מיועדות לשנות לחלוטין, את תחום אכיפת ההגבלים העסקיים בארצות הברית, במיוחד כלפי חברות הטכנולוגיה. הן נוגעות להמון התנהגויות, המון התנהלויות, שלמעשה החוק לא מתייחס אליהם, כי חוקי ההגבלים העסקיים בארצות הברית נכתבו ב-1890 וב-1914. והחוקים האלה בעצם מנסים לטפל בבעיות נורא ייחודיות שחברות הטכנולוגיה הגדולות ראיות. וכך הכרנו את קן בק, הוא הגיע לכנס לדבר על אנטי-טראסט, וגם קצת על, גם קצת על טראמפ, וקצת הרבה על רובים.
אוקיי, אשר, תודה רבה. אני חושב שבפעם הבאה שתשוב אלינו, בטח זה יהיה לרעיון כאן בפודקאסט, זה יהיה במיד-טרמס, בנובמבר, כאשר יש את הבחירות לקונגרס בארצות הברית. שם זה כנראה עשוי לזוז לכיוון של קונגרס יותר ימני. אז תודה רבה שבאת לפודקאסט שלנו השבוע, אשר. אתה צריך לרוץ ולתפוס את הטיסה שלך לוושינגטון.
שמחה, תודה רבה.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של, כן, המונופולים הדיגיטליים, שג'ונתן קנטר ולינה כאן רוצים לפרק ולטבוע ולרסן. תודה רבה לדן ברומר האגדי, שהיה לו המון עבודה של עריכה השבוע של כל הרעיונות האלה שערכנו בשיקגו. תודה רבה כמובן לג'ונתן קנטר וללינה קאן. תודה רבה לאשר שכטר. תודה רבה למפיק שלנו אמיר פקטור. ולהתראות בשבוע הבא.